שלום וברכה, שבת, פרשת וישב. הנושא שאני אדבר עליו השבוע הוא לא נושא שמופיע בפרשת השבוע. לא באופן ישיר וגם לא באופן עקיף, זה לא איזה הלכה שכתובה בפרשה. ומה שעורר אותי לדבר עליו זה הסיפור של יוסף ואשת פוטיפר. ואחר הדברים האלה, ותישא אשת אדונה ואת עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי. אשת פוטיפר חושקת ביוסף. ויוסף ממען וימען ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא ידע איתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי. נאום שלם פורס יוסף את כל משנתו, למה הוא לא מסכים לבקשותיה החוזרות ונשנות של אשת פוטיפר. והיא כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה. ואז מגיע היום, ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית. רש"י מסביר שאותו יום היה יום מדם, יום של חג של עבודה זרה, ואשת פוטיפר החליטה שזה היום הראוי לבצע את זממה ביוסף. רש"י גם מזכיר שכולם הלכו באותו יום להתפלל בבית עבודה זרה שלהם, ויכול להיות שזאת הסיבה שאשת פוטיפר בחרה דווקא את היום הזה. אולי בחרה אותו גם מכיוון שזה יום של עבודה זרה, יש בו איזה מזל, היא האמינה שזה יום שיותר מסוגל להצלחה. בכל אופן, מה שבולט מהפסוקים שם, זה שדווקא כאשר הבית היה ריק, הצליחה אשת פוטיפר לבצע את זממה. וזה עורר אותי קצת לחשוב השבוע על הנושא של איסור איחוד. איסור איחוד, יש עליו הרבה שיעורים והרבה דברים נאמרו עליו, אני לא רוצה לגעת כאן בפרטי ההלכות, לא בהיתר של בעלה בעיר, ולא בשיעורים של מה נחשב איחוד ומה לא נחשב איחוד. אני רוצה לדבר יותר על היסודות של הדין. מאיפה אנחנו לומדים את דין איחוד? מה המשמעות שלו? וכמובן שכל הדברים האלה יש להם גם השלכה למעשה. אבל נתחיל מהשאלה הראשונה והבסיסית. האם האיסור באיחוד הוא איסור מדאורייתא או איסור מדרבנן? בשתי מקומות בגמרא, הגמרא מביאה מקור לאיסור איחוד. המשנה בקידושין דף פה עמוד ב' היא המשנה העיקרית, לא התייחד אדם עם שתי נשים, אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים. רבי שמעון אומר, אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים בזמן שאשתו אמו וישן אמהם בפונדקים מפני שאשתו משמרתו. מתייחד אדם עם אמו ועם ביתו וישן אמהם בקירוב בשר. אז יש כאן בגמרא קודם כל את איסור איחוד. במשנה אומרת שאסור לאדם להתייחד עם שתי נשים. בנוסף, בסוף המשנה מופיע היתר של בן להתייחד עם אמו ושל אב להתייחד עם ביתו. הגמרא במסכת קידושין שואלת, מנעני מילי, מנעין לנו מקור לכך שייחוד אסור. רבי ישמעאל, אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, רמז לייחוד מן התורה מנעין. כאן כבר הביטוי הזה הוא מעניין, רמז לייחוד מן התורה מניין. האם זה אומר שמדובר כאן על איסור דאורייתא? מצד אחד הרמז מופיע בתורה, מצד שני הוא רק רמז. והגמרא באמת מביאה פסוק שנאמר, כי יסיתך אחיך בן אמך. פרשה שכתובה, פסוק שכתוב בפרשה לגבי מסית ומדיח. וכי בן אם מסית, בן אב אינו מסית, שואלת הגמרא, למה נקעת הפסוק דווקא בלשון אחיך בן אמך? הרי גם בן אך מצד האבא יכול להסיט את אחיו לעבודה זרה. אלא לומר לך, בן מתייחד עם אמו. ואסור להתייחד עם כל הראיות שבתורה. כאן לימדה אותנו התורה את היוצא מן הכלל שהמשנה שלנו מביאה בדיני איחוד. שמותר לאדם להתייחד עם אמו. אבל מכך שהתורה התירה בפסוק הזה בדרך רמז לאדם להתייחד עם אמו, אחיך בן אמך, ממילא אנחנו לומדים שכל שאר ההתייחדויות של אדם ואישה אסורים. אז זה המקור לאיסור איחוד. והגמרא בעצמה שואלת, פשטי דקרא במה הכתיב? אמר הבאי, לא מכאן בעיה כאמר, לא מבעיה בן אב דסני לבית לעצות רעות, כי הוא שייך איתו בירושה והוא רוצה שהוא לא יירש אותו, אלא אפילו ביניהם דלא סני לי, כי הוא לא שייך בירושה, אי מצאית לי, כמה שמלן. אז הגמרא קודם כל מביאה רק רמז מן התורה, ואחרי זה היא גם מסבירה את פשוטו של מקרא בצורה אחרת, ועל אותה שאלה, וכי בן אם מסית, בן אב אינו מסית, עונה הגמרא גם על פי דיני מסית ומדיח, בלי להזדקק לחידוש הזה, לרמז הזה, שגם לא כל כך ברור איך הוא נלמד בפסוקים עצמם, של איסור איחוד. מעניין שהגמורה בעבודה זרה, גם כן מדברת על איסור איחוד, אבל הלשון בגמרא בעבודה זרה קצת שונה. הגמרא שמביאה בשם רב אחא בר עדא, בשם רבי יצחק, כל מיני גזרות של חכמים שהם גזרו משום עובדי עבודה זרה. כגון פיתן של עובדי עבודה זרה, שמנן של עובדי עבודה זרה, וגם בנותיהן של עובדי עבודה זרה. סליחה. ושואלת הגמרא, בנותיהן דאורייתא היא. דכתיב לא תתחתן בם, יש איסור דאורייתא להתחתן עם בנות העקום, ואז נכנסת הגמרא יותר לפרט, ומבינה שמדובר על איסור איחוד. כי גזרו בדינו של חשמונאי ביה, אבל איחוד לא, והטועינו וגזרו אפילו איחוד. אז מסבירה הגמרא שחכמים גזרו אפילו איחוד עם בנותיהם של הנוכרים. שואלת הגמרא, איחוד נמי, והגמרא כאן בעבודה זרה מספרת לנו בעצם את ההשתלשלות של דיני איחוד. מדאורייתא דיני איחוד זה רק עם העריות, רק עם אישה שמי שבא עליה עובר על איסור כרת. אחרי זה חכמים הוסיפו עוד כל מיני גזרות כמו שמתואר בגמרא. איחוד נמי בית דינו של דוד גזרו. דאמר רב יהודה באותה שעה, אחרי מעשה אמנון ותמר, גזרו על איחוד, ושם מדובר על איחוד של פנויות. אתם אומרת הגמרא, איחוד לבת ישראל, אבל איחוד עבודת כוכבים הוא גזרה יותר מאוחרת של חזל בתקופת המשנה. ואז שואלת הגמרא, איחוד דבת ישראל, דאורייתא היא. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק רמז לאיחוד מן התורה מניין, ואז מגיעה הדרשה שלנו. שתי נקודות מעניינות בגמרא בעבודה זרה. ראשית, כל הגמרא אומרת בפירוש, איחוד דבת ישראל דאורייתא היא. שנית, הגמרא לא דוחה את הלימוד, את הרמז. היא לא מביאה את ההסבר האחר, למה כתוב כי יסיתך אחיך בן אמך, ולא בן אביך. והגמרא מסכמת, איחוד דאורייתא דאשת איש, ושל העריות, ואתה דוד וגזר אפילו איחוד פנויה, ואתה תלמודי בית שמאי ובית הלל, וגזרו אפילו איחוד דעובדת כוכבים. אז יוצא מהגמרא בעבודה זרה, שאיסור איחוד הוא מדאורייתא, כאשר לכאורה מדובר על אותו פסוק, כי יסיתך אחיך בן אמך. ויש לדון ולהבין, אז מה אנחנו עושים? האם מדובר כאן על רמז, או על שכוונתו בעצם שיש כאן איסור דרבנן והוא רק נרמז בפסוק, או שמדובר ממש על איסור דאורייתא, כמו שאומרת הגמרא בעבודה זרה. אז הראשונים נחלקו בשאלה הזאת. רש"י ותוספות במסכת שבת, בדף י"ג עמוד א', סוברים שמדובר על איסור דאורייתא. הגמרא שם שואלת בכל מיני דינים לגבי נידה. היא באה אליהו, נידה, מהו שתישן עם בעלה, היא בבגדה והוא בבגדו. אמר רבי יוסף תשמע, העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל דברי בית שמאי, בית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל, בית הלל בעצם גוזרים מחשש שמא האדם יבוא לאכול בשר וחלב, שלא יעלו עוף וגבינה על שולחן אחד ביחד, באמת כך נפסק גם להלכה, בשולחן ערוך. אומרת הגמרא שאני אתם דליקה דעות, לגבי בשר וחלב שייך להחמיר, כי אין שם אנשים שיזהירו אחד את השני, אבל בנידה פחות שייך להחמיר. ואז אני ממשיך קצת בגמרא, קצת מדלג, תשמע, הגמרא דנה בשאלה ומביאה הצעה להוכחה. ולהרים לא נס לא אכל, ועיניו לא נסע לגילולי בית ישראל, ואת אשת ראהו לא תימה, לא תימה, סליחה, ואל אישה נידה לא יקרב. מקיש אישה נידה לאשת ראהו, הפסוק כאן מחבר בין אשת ראהו לא תימה, ואל אישה נידה לא יקרב, יש כאן הקשה בין אשת ראהו לנידה. מה אשת ראהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור? אף אשתו נידה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור, שמע מינה. אז הגמרא לומדת לבסוף שיש איסור לאדם לישון עם אשתו נידה במיטה הוא בבגדו והיא בבגדה, מהשוואה לאשת איש. ונשאלת השאלה, איפה כתוב באשת איש שאסור לישון הוא בבגדו והיא בבגדה? אז רש"י אומר, האיסור הוא איסור איחוד. רש"י כותב בלשון, דאסור לן איחוד מן התורה, בקידושין מאחיך בן אמך. מעניין שרש"י מביא כאן את הגמרא בקידושין, ולא את הגמרא בעבודה זרה, אבל רש"י בפירוש כותב שמדובר כאן על איסור דאורייתא. תוספות כותבים, ואתם סברה הוא לאסור, לפי שיצרו תוקפו ומתגבר עליו ביותר. דהיינו האיסור באשת איש, זה איסור מצד הסברה, ולא מצד איסור איחוד. הסיבה שתוספות כותב שהאיסור כאן הוא מצד הסברה, הייתה יכולה להיות שלפי תוספות אין איסור דאורייתא באיחוד, ולכן תוספות מחפש איסור שהוא תהיה ברמה דאורייתא, וסברה היא כאין דאורייתא. אבל אם ממשיכים בתוספות רואים שהוא הביא את הפירוש של רשי, שמדובר על איסור איחוד מדאורייתא, והוא לא חולק על רשי שמדובר על איסור דאורייתא באיחוד. הסיבה שתוספות מעדיף לדבר על סברה, היא מכיוון שאם לומדים באמת מאיסור איחוד, יש הווה אמינא לאסור איחוד גם בנידה. שהרי יש השוואה בין אשת רעהו לבין נידה. ודאי שבנידה איסור איחוד לא אסור. אז אנחנו רואים כן שגם תוספות וגם רשי במסכת שבת בג' עמוד א' סוברים שאיסור איחוד הוא מן דאורייתא. גם הרמב"ן בהשגות שלו לספר המצוות בשורש ג' סובר שאיסור איחוד מדאורייתא, והוא מתייחס ללשון המיוחדת שיש כאן בגמרא, רמז מן התורה. והוא כותב, אבל כבר נאמר בלשון הזה רמז במקומות שבהם מן התורה, דהיינו לפי הרמב"ן רמז יכול להיות מדאורייתא. ואחת הדוגמאות שהוא מביא, זה הגמרא בעבודה זרה, שם כתוב בפירוש שאיסור איחוד הוא מדאורייתא, והלימוד שלו כתוב בלשון רמז. ומכאן שגם הרמב"ן סובר שמדובר על איסור דאורייתא. הרמב״ם, בניגוד לראשונים שהצגנו עד עכשיו, נוקט בלשון אחרת. ובהלכות איסורי ביאה, פרק אף ב', הלכה א', כותב הרמב״ם, אסור להתייחד עם ערווה מן העריות, בן זקנה, בן ילדה, שדבר זה גורם לגלות ערווה, ובהלכה ב' הוא כותב בסוף ההלכה, ואיסור איחוד העריות מפי הקבלה. מפי הקבלה זה מושג שתמיד מעורר ברמב״ם תהייה, האם מדובר על איסור דאורייתא? או לא מדובר על איסור דאורייתא. וגם כאן הדברים לא כל כך ברורים. ונחלקו האחרונים מה כוונת הרמב״ם. הטור באבן העזר בתחילת סימן כ"ב כותב, הסימן שמדבר על איחוד, כותב שאיסור איחוד הוא מדאורייתא. מרן בשולחן ערוך משנה את הלשון וכותב רק שאסור להתייחד עם העריות, הוא לא כותב שהאיסור הזה מדאורייתא. כנראה שהסיבה לכך היא דבריו בבית יוסף. הבית יוסף שם מביא את דברי הרמב״ם, שאיסור איחוד מהעריות, שאיסור איחוד העריות מפי הקבלה. ותמה, כותב הבית יוסף, שאף על פי שאמרו איחוד דאורייתא, להבלי מאמרא שהוא כתוב בתורה, שהרי אמר רמז לאיחוד מן התורה מניין, ולשון רמז מוכיח שאינו מפורש אלא רמז בעלמא. אז הבית יוסף חולק על הבנת הרמב״ם, והוא מדייק דווקא מלשון הגמרא, על פי הרמב״ם להפך, שרמז, המילה רמז באה לומר שהדבר כאן הוא לא מדאורייתא. הרי הגמרא בעבודה זרה כתבה שאיחוד דאורייתא. מסביר בית יוסף, לא מדובר כאן על איסור דאורייתא, אלא שאיחוד כתוב גם בתורה. אז יש כאן בעצם מחלוקת את איזה חלק של הגמרא אני מעדיף להקם קצת. האם את האמירה המפורשת של הגמרא שאיחוד דאורייתא הוא, או את האמירה של הגמרא שיש כאן רק רמז, ואת הגמרא בקידושין שמסבירה את הפסוק גם על פי פשוטו של מקרא. אבל לא בית יוסף הוא היחיד, גם האחרונים נחלקו בהבנת הרמב״ם. שני אישותים מעניינים חשובים מאוד באיסור איחוד. סליחה, אחד מהם שוט, אחד מהם ספר שנכתב על השולחן ערוך. ספר עצי ארזים שנכתב על השולחן ערוך. הוא מסביר שלדעת הרמב״ם מדובר על גזרה קדמונית ביותר. ראינו בגמרא בעבודה זרה שיש השתלשלות של גזרות מדאורייתא, אסור איחוד פנויה, באו חכמים וגזרו, והוסיפו וגזרו, אבל רב נוח חיים צבי בברלין בעצי ארזים, מסביר שגם האיסור שכתוב בגמרא בעבודה זרה שהוא מדאורייתא, אין הכוונה שהוא דאורייתא ממש, אלא שהוא גזרה קדומה ביותר. הדבר הזה מופיע בעצי ארזים על סימן כ"ב ביורדיה, זה ספר שמפרש את השולחן ערוך בסעיף קטן ד'. חוץ מעצי ארזים, שוט נוסף שהתייחס בהרחבה לשאלת איחוד, זה הכי קרי לב. רבי יוסף רפאל חזן מחכמי איזמיר, חיבר שוט גדול ונרחב, בכל ענייני ההלכה, ושם בחלק אבן העזר בסימן י' ז', הוא מדבר על האיסור של איחוד, והוא מציע בדעת הרמב״ם, שלדעת הרמב״ם האיסור של איחוד הוא הלכה למשה מסיני. יוצא בעצם שלפי ארצי הרזים מדובר על איסור דרבנן, אמנם נורא קדום, אולי חכמים בזמן משה רבנו כבר תקנו אותו, אבל הוא איסור דרבנן. לעומת זאת, לפי אחי קרי לב, מדובר ברמב״ם על איסור דאורייתא. אז אנחנו רואים שהאחרונים באמת נחלקו בהבנת דברי הרמב״ם, האם מדובר כאן על איסור דאורייתא או איסור דרבנן, וראינו ראשונים שכתבו בפירוש, רש"י, תוספות, הרמב״ן, כך מופיע גם בסמ"ג ובסמ"ק ובספר החינוך, שיש כאן איסור מדאורייתא. עכשיו נשאלת השאלה, איזה איסור מדאורייתא יש כאן? ואם אנחנו מדברים על איסור דאורייתא, אז על איזה איסור מדובר? וכאן נאמרו שלוש דרכים בראשונים. דרך אחת, דרך של ספר החינוך, הסמ"ק, הסמ"ג, זוהר הרקיע, כל הספרים האלה, מוני המצוות האלו, הכלילו את איסור איחוד, סליחה, חוץ מהסמ"ק, הוא סובר שמדובר על איסור דרבנן, אבל הם הכלילו את איסור איחוד בתוך עליו שלא תקרבון לגלות ערווה. וזה לשון ספר החינוך במצווה קופי ח'. כותרת המצווה שם היא שלא להתעדן באחת מכל העריות. כותב ספר החינוך שלא להתעדן באחת מכל העריות והן קרובות ואשת איש ונידה אפילו בלוביה כגון חיבוק ונישוק וכל הדומה לאלו הפעולות הרעות שמעמיקים בהן בעלי הזימה והולכים אחרי האבל ויאבלו וכו' וכו'. ועוד אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במצווה זו שאסור להתייחד עם כל העריות. רצוני לומר עם כל העריות דבר תורה. ובדרך דומה הולך גם הסמ"ג. אם כן, לשיטתם, איסור איחוד הוא סניף של איסור עריות. כמו שיש איסור להתקרב לערווה, לא תקרבון לגלות בשר ערווה, כך יש גם איסור להתייחד עם עריות, כמו איסור חיבוק ונישוק. המאירי בקידושין מציע הבנה אחרת לגמרי. והוא סובר שיש כאן איסור לאו, אבל שהוא לא מפורש בתורה. וכך הוא כותב, ואף על פי שאין האיחוד בכלל מניין המצוות, מכל מקום איסור תורה הוא קרוי. והראיה שלו היא מהגמרה. כך הוא בעצם עושה פשרה בין הניצים. יש כאן איסור דאורייתא, אבל הוא לא ממש מצווה. לכן הוא כתוב בגמרה רק בלשון רמז. אז אם כן, לפי המאיר, יש כאן איסור שלא משוייך לשום לאו, אלא איסור עצמאי. המנחת חינוך, במצווה קופי ח' שם, בסעיף ב', תמה על ספר החינוך. שמכניס את איסור איחוד תחת הכותרת שלא תקרבון לגלות בשר איבה, שהרי כאשר הגמרא שואלת מה המקור לאיסור איחוד, היא מביאה פסוק אחר, לא יסיתך אחיך בן אמך. ולכן מבין המנחת חינוך, שמדובר כאן על לאו הבא מכלל עשה. יש לנו עשה שלבן מותר להתייחד עם אמו, ומכלל העשה הזה אנחנו שומעים לאו. כשלפי ספר החינוך, לפי המנחת חינוך, סליחה, בכלל, המצווה הזאת תחשב כמצוות עשה, כי זה לאו הבא מכלל עשה. לא יהיה לה את הגדרים המיוחדים של לאו. אז מצאנו שלוש הבנות, איך או למה לשייך את איסור איחוד, באם הוא איסור מדאורייתא. האם הוא שייך לדיני לא תקרבון לגלות בשר ערווה, שיטת ספר החינוך ורוב הראשונים, או שהוא שייך ל... או שהוא עומד בתור לאו עצמאי, כמו שסובר המאירי, או שהוא בכלל לאו הבא מכלל עשה, כמו שכותב המנחת חינוך, על פי המקור בדברי הגמרא. אנחנו נראה בהמשך שיכולה להיות השלכה למהות האיסור ומשמעותו על פי הגדרים השונים של האיסור, על פי ההשתייכות של האיסור, נוכל ללמוד גם על הטעמים שלו, על הסיבות שלו ועל האופי שלו, כמו שנעשה בהמשך. לפני זה אני אזכיר שיטה ששכחתי לפני כן, הרשב"א בשו"ת. שו"ת הרשב"א בסימן תקפ"ז מציע פשרה, והוא כותב שאיסור דאורייתא של איחוד שייך דווקא באיש אחד ואישה אחת, אבל ביותר מזה זה אך ורק איסור דרבנן. אולי זה לא פשרה, אז יותר להגדיר את הגבולות גזרה שאנחנו מדברים עליהם. ברור שמדאורייתא מה שאסור זה אך ורק איסור של גבר ואישה, ולא איסורים יותר נרחבים. ונשאלת השאלה, למה? הרי בפשטות, המטרה של איסור איחוד היא לא להגיע לידי עבירה, כמו שכותב הרמב״ם, שדבר זה גורם לגלות ערווה. ואם חז"ל החליטו שגם אדם אחד עם שתי נשים זה דבר שגורם לגלות ערווה, כמו שהגמרא בעצמה אמרה, מה איתנה דבי אליהו, הועיל ונשים דעתן קלות עליהן, אז אם גם כאן שייך החשש של לגלות בשר ערווה, מדוע שכאן האיסור לא ימיד אורייתא? אז אפשר להציע שיש הבדלים ברמות, ברור שלמרות שנשים דעתן קלה, עדיין גבר ואישה, החשש יותר מצוי מאשר גבר ושתי נשים. ייתכן. אבל יכול להיות שיש הבדל משמעותי בין איסור איחוד של גבר ואישה לבין איסור איחוד של גבר ושתי נשים. ובשביל להסביר מדוע, אני רוצה להיכנס קצת למהות של האיסור. מה מהותו של איסור איחוד? אז יש בטעם האיסור מחלוקת בין האחרונים. התז כותב בפשטות שהחשש הוא שמה יבוא לידי ביאה. והוא מביא מזה נפקמינה למעשה, שאם יש אדם שמוגדר כשומר של האישה, אז הוא מתיר לאישה להתייחד עם שני גברים. אף על פי שבגמרא יש בזה איסור, שמה אחד הגברים יצטרך לנקבה, ואז ימצא שהיא מתייחדת עם גבר אחד. אבל אומר עטב, כיוון שהאישה יודעת שיש שם שומר, שהגדרתו זה לשמור עליה, אז היא לא, אין לה בכלל אב האמינה לעבירה. יש הרחקה בהסתה של יצר הרע לעבירה, ולכן אין בזה איסור. המהרש"ל, שהבח מצטט אותו, מרחיק עוד יותר את חשש האיסור. וכותב המהרש"ל, שהאיסור הוא לא רק שמה באותו מקום האישה תבוא לעבירה, אלא גם שמה הקרבה הזאת תגרום לאיש והאישה ללכת למקום אחר ושם לבצע את העבירה. כשהנפקמינה היא המקרה הזה שבאיחוד בדרך ההיתר הוא רק עם שלושה אנשים, מכיוון שיש חשש שהאישה וגבר אחר ילכו וגבר אחד ילכו למקום אחר. אז בעצם המחלוקת בין התז למהרש"ל היא מחלוקת די טכנית, האם החשש הוא שמא ירד דבר עבירה במקום הזה או שמא ילכו למקום אחר. הבח מרחיב את החשש או לוקח אותו לכיוון אחר, והבח כותב שהחשש הוא לאונס. אין חשש, ישראל קדושים מהם, אין חשש שאדם יתפתה לעבירה, לא על זה התורה אסרה, אלא התורה אסרה מצד חשש אונס. שלושת האחרונים כאן, גם הבח, גם המהרש"ל וגם התז, מדברים על חשש של איסור. אבל אני רוצה להציע הצעה אחרת, והיא עולה דרך דיון מעניין. האם הדין הזה של איחוד נכלל בגדרי אביזרי ודעריות? כשהנפקמין העיקרית זה האם הוא גם כן בירג ובל יעבור. נשאלה שאלה שהציץ אליעזר יש לו קונטרף שלם על איסורי איחוד בחלק ו' סימן מ', והפרק הראשון הוא דן בשאלה הזאת, סביב שאלה הלוכה למייסה שעלתה בפני גדולי האחרונים, מה קורה כאשר אישה צריכה ללדת בשבת? האם מותר לה לנסוע למיילדת ביחד עם העגלון? או שמה היא צריכה לקחת איתה עוד אנשים כדי שלא יהיה איסור איחוד. כאשר כאן בעצם מול איסור איחוד עומד הדין של פיקוח נפש. לקחת עוד אדם בעגלה זה עבירה על איסור דאורייתא של שבת. אז איסור דאורייתא של שבת מותר בפני פיקוח נפש. השאלה האם גם את איסור איחוד אנחנו מתירים בפני פיקוח נפש, ואז נחסוך את חילול השבת ונעבור על איסור איחוד, מה עדיף? אז בשוק שם אריה, בחלק אבן העזר, סימן למד ג', הוא נשאל על המעשה הזה. והוא השיב שעדיף במקרה כזה שלא יישאת עוד אדם. למה? מסביר השם אריה שהאיסור, איסור איחוד, הוא לא בגדר ירג ובל יעבור. דווקא גילו ראיות ממש, אני קורא, דהו באיסור קראת אינו נדחה מפני פיקוח נפש. אבל שאר הקרבות דעבודת גילולים הוא רק בלב. דהיינו, האיסור של ירג ובל יעבור שייך רק על העבירה בעצמה, אבל כל מיני דברים אחרים שבאו להרחיק מעבירה לא נכללים באיסור. בהמשך, השוט שם, השם הגיע מספר שהוא שלח את השאלה לגדול הדור, רב שלמה קלוגר, והתשובה שלו מופיעה בטוב טעם ודעת, במהדורה קמה בסימן קוף צדיק ב', ושם הוא גם כן התיר, אבל מטעם אחר. ההיתר של רבי שלמה בקלוגל היה, מכיוון שאישה היא קרקע עולם, ולכן גם אם תתבצע עבירה על האישה, זה לא יהיה ביהרג ובל יעבור, מכיוון שהיא לא עושה מעשה, ולכן בעצם אין בעיה לאישה לנסוע. העגלון שם היה גוי, אז מצד העגלון גם כן אין בעיה. יש בעיה דרבנן של איסור ייחוד עם הגוי, אבל הבעיה הזאת היא בוודאי לא דוחה פיקוח נפש. והציץ אליעזר מביא כמה נפקא מינות ביניהם. למשל, בעדין, כאשר השאלה היא לא על האישה, אלא על גבר. בעל גבר יהודי. אז לפי השם אריה אין בעיה, כי יש רק הרחקה מהאיסור, אבל זה לא גוף האיסור בעצמו, והוא לא בהרג ובל יעבור. לפי רב שלמה קלוגר, גם הרחקה מהאיסור בגדר של יהרג ובל יעבור. אלא שבאישה יש יותר שהיא קרקע עולם, אבל בגבר היתר הזה לא יחול. אז שניהם הסכימו על דבר אחד, שהאיסור איחוד הוא באמת הרחבה של איסורי הריות, שזה מסתבר מאוד לשיטת החינוך והסמג שלומדים מלא תקרבון לגלות בשר ערווה. לשיטת הראשונים האחרים שמדבר כאן או על איסור נפרד או על עשה הבא מכללה, אז כבר יש לדון, האם מצוות אחרות אפשר להכליל אותם גם כן בלב של יהרג ובל יעבור? אז אפשר ללמוד מדיון אחר. גמרא מסכת פסחים דף כ"ה עמוד א', אומרת הגמרא, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, בחול מתרפים חוץ מעצי אשרה. מגיעה שם הגמרא למסקנה שמדובר על מקרה שיש בו סכנה, ואפילו אחי עצי אשרה אסור להתרפות בהם, דהיינו אין היתר להתרפות מעצי אשרה כשמדובר על פיקוח נפש. נחלקו הראשונים, מה הכוונה להתרפא מעצי אשרה? התוספות מסבירים, בשם רי, שמדובר על רופא שאומר לחולה לקחת דווקא מהעץ זית הזה שעבדו אותו בתור אשרה, ואז יש איסור מכיוון שיש כאן איזושהי הבנה שהעץ של האשרה, הכוח של האשרה, הוא מה שמרפא, ובעצם יש כאן מעין עבודה זרה. הרן חולק על רי, וכך עוד ראשונים רבים, והוא מסביר שגם אם הרופא אמר סתם לקחת עץ זית, ובמקרה העץ זית שיש לי בחצר הוא עץ זית של אשרה, שאני לא מאמין בה ולא עובר על שום איסור דאורייתא של גוף העבודה זרה, אלא רק על איסור דאורייתא אחר שלא ידבק בידך מאומה מן החרם, גם במקרה כזה יש דין של יהרג ואל יעבור. ומחדש שם הרן יסוד. ואף על גב דלי תהיליו דעבודה זרה ממש, בעבודה זרה וחולו לבי דילי אמרינן יהרג ואל יעבור. והוכחתו מהגמרה בסנדרין, שם כתוב שאדם שאלה ליבו תינה על אישה אחת, אסור לו אפילו לספר אימה מאחורי הגדר, מכיוון שזה אביזרה יהודי הריות, והם גם כן בירג ואל יעבור, אף על פי שאין בזה שום איסור, לא דרבנן ולא דאורייתא. אז יש לדון מה זה אביזרה יהודי. אבל לענייננו, כאשר מדובר על איסור נפרד, אנחנו רואים שהוא גם יכול להיכלל בנושא, במשפחה הכללית של עבודה זרה, גילוי הריות או שפיכות דמים, אבל עדיין לא בטוח שהוא יהרג ואל יעבור. ואולי אפשר להציע, שהמחלוקת בין השם אריה לרב שלמה קלוגר, אימה מהות איסור איחוד. אם המהות של איסור איחוד היא באמת הרחקה מדבר עבירה, באמת יש מקום לומר שאיסור איחוד בעצמו הוא לא בהרג ובל יעבור, שהרי הוא לא עבירה עצמה אלא רק הרחקה ממנה. אבל אפשר להציע שאיסור איחוד הוא ממש חלק מגוף העבירה של קרבה להריות. יש קרבה שהיא קרבה פיזית, ויש קרבה שהיא קרבה יותר נפשית, אינטימית, והיא יכולה להתבצע גם בלי מגע. גם כאשר גבר ואישה נמצאים באותו חדר, יש איזו אווירה של קרבה, ואולי עצם האווירה הזאת היא אסורה, והיא מעין, יש בה קצת מאיסורי הריות. דבר דומה מצינו לגבי עבודה זרה, לא ידבק בידך מאומה מן החרם. האם מדובר כאן רק על גזרה שם האדם יכניס לביתו עבודה זרה, לא תביא תועבה אל ביתך, שם האדם יכניס לביתו עבודה זרה ויבוא לעבוד אותה, או שמה בעצם ההימצאות של עבודה זרה בביתו של האדם יש כבר קצת עבירה על האיסור? אותה שאלה אפשר לשאול לגבי איחוד. באם מדובר על חלק מגוף האיסור, ודאי שיש כאן איסור דאורייתא של לא תקרבון לגלות בשר ערווה. בוודאי שאפשר לדבר כאן על אביזרה יהודי הריות. אבל אם האיסור הוא רק הרחקה, כאן יש מקום כבר לדברי הרמב״ם, שאיסור הוא רק מפי הקבלה, ואכן הרמב״ם כותב בפירוש, שמהות האיסור היא בגלל שדבר זה גורם לגלות ערווה. זה בעצמו לא גילוי ערווה, אלא רק גורם לגילוי ערווה. וממילא, אם נסכם, מצאנו שתי דרכים להבין את איסור איחוד, שתי דרכים עיקריות. האחת מהם הוא שאיסור איחוד הוא אסור בעצם, מכיוון שהוא יוצר קרבה בין איש לאישה כשהם אסורים. האפשרות השנייה היא שאיסור איחוד הוא לא קרבה בעצם, אלא יש בו רק חשש שמה הוא יוביל לידי קרבה. כשהנפקמינה היא א', האם מדובר כאן על אביזרה יודע ראיות או לא, יכול להיות, וב', האם מדובר כאן על איסור דאורייתא או לא. כמובן שלדיונים האלה יהיה גם הרבה השלכות בהלכה למעשה, אבל כמו שאמרתי, אין זו כוונתי ומגמתי עכשיו. ויהי רצון שנזכה באמת, יחד עם כל עם ישראל קדושים, לא להגיע, לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, שקדוש ברוך הוא לא יזמן לנו ניסיון כזה כמו שהוא זימן ליוסף, ואף על פי שיוסף יצא ממנו מחוזק ומחושל, נקרא יוסף הצדיק, הרבה בעזרת, בעקבות אותו ניסיון, עדיין אנחנו מתפללים שלא יביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, ויהיה ליבנו תמים ושלם בעבודתו תמיד. שבת שלום.